עכשיו השעה 4:40, אני אסיים ב-5:30, מקובל על הציבור, אני ככה קצת דוחים את הסוף, אז תפחם אותנו בזמן, בסדר, ב-5:30, מקובל. אנחנו נלמד עכשיו כמה קטעים מדברים של הרב שגר, אני אגיד כמה מילות רקע. זכיתי ואני... אני עורך כתבים של הרב על ליקוטי מוהר"ן. קצת לפני פטירתו הוא ביקש ממני להיכנס לעריכה. אני חושב שאם הוא לא היה מבקש ממני לא הייתי נכנס לזה בכלל, לא הייתי מעז. יש פה אנשים שערכו בחייו, אלחנה, מועדיה, אבל ממני הוא ביקש רק במחלה. הוא ביקש פעמיים, פעם ראשונה לא התייחסתי, פעם שנייה שהוא ביקש, אמרתי לו שאני אנסה, אז אני עדיין מנסה. ונכנסתי לתוך העולם הזה של כתבי הרב שגר, ליקוטי מוהר"ן. ואני אגיד כמה מילים על החומר שיש פה ועל הסגנון של העבודה. הנטייה הראשונית הייתה בהתחלה ללכת לתורות המפורסמות, המוכרות בליקוטי מוהר"ן. אבל לאט לאט למדתי מהחומר שבעצם יותר נכון ויותר אמיתי להוציא ספר פשוט מסודר לפי סדר התורות. כי באופן מפתיע, שהפתיע אותי, אבל באופן אמיתי, הרב שגר לימד את כולם, לימד כסדר. לא את כולם, אבל לימד כסדר מתחילת ליקוטי מוהר"ן. יש לנו תורה א', תורה ד', תורה ו', תורה ז', תורה ח', תורה ט', תורה ד', תורה ג', תורה ד', כן, י' ז', י' ח', י' ט', כ', כ' א', כ' ב', כ' ג', תחשבו על התורות, זה לא רק תורות מוכרות ומפורסמות לציבור, אלא גם תורות שהן בדרך כלל פחות נלמדות. רוב החומר שבידינו הוא תמלולים של שיעורים שניתנו כאן בישיבת שיח, אולי יש פה אנשים שהיו בשיעורים האלה אפילו. עכשיו, חלק מהחשיבות, בעיניי לפחות, של העריכה לפי סדר התורות, זה להציג את הרב שגר לא רק כתור הוגה דעות, לא רק כתור הוגה דעות פוסט-מודרני או הוגה דעות מלומד שהכיר את המילים והכיר את השפה, אלא גם כתור חלק מפרשן של תורה שבעל פה. ולהיות פרשן של תורה שבעל פה זה בעצם מה שגם רבי נחמן עשה בעצמו. זאת אומרת, זה לקחת את המקורות הקודמים לך, לעבוד איתם, ודרכם לפתוח גם את התורה החדשה. לא רק לדבר על מה אני חושב, מה אני מרגיש, מהי דעתי, לנסות לעמול על תורתם של אלה שקדמו לך, לנסות לפרש אותם, לנסות להעיר אותם מאוד זוויות. ובעצם בשפיות הזאת, בין מצד אחד להגיד דברים חדשים, ומצד שני להגן אותם, והרב שגר היה למדן, אז הוא ידע להגן אותם, להגן אותם בתוך החומר שנלמד, אני חושב שזה בדיוק הקו העדין שהופך מישהו להיות חלק מתורה שבעל פה, ולא רק מהוגה דעות. ואני חושב שזה מה שהרב שגר רצה. הוא רצה להיות חלק מתורה שבעל פה, חלק מאיזושהי מסורת של דורות, חלק מהשתלשלות של התורה שבעל פה. יש לו באחד המקומות, או בכמה מקומות הוא כותב, הוא מדבר על זה שבאמת היום קשה לדעת על מישהו אם זה תורה או לא תורה. זה דברים שצריכים לפעמים פרספקטיבה של זמן, של דורות. אני חושב שזה גם נכון לגביו. אבל הרצון היה להציג אותו כתור חלק מתורה שבעל פה. ולכן המאמרים בנויים כתור פרשנות על התורה. מטבע הדברים, בגלל שזה הרב שגר ובגלל רוחב דעתו, אז הפרשנות היא כבר גם פתח ליצירה של תורה חדשה. אז בדף שלפניכם, שהוא מחולק לארבעה עמודים, אני לא יודע מה שנספיק, מה שלא, אני נותן לכם כמתנה. בדף שלפנינו הבאתי כמה קטעים מארבע תורות, מתורה ז', תורה כף ג', תורה כף ט', תורה למד א'. כמובן המאמרים הם הרבה יותר ארוכים, המאמרים הם בין 15 ל-20 עמודים. הבאתי פה כמה קטעים קטנים שעוסקים בנושא של הברית, הנושא שעליו ביקשו ממני לדבר. אם יש שאלות, מי שרוצה מוזמנים גם, בסדר, זה לא מונולוג, מי שרוצה מוזמן להגיד, לדבר. ולהעיר. אז בואו נתחיל לקרוא תורה זין, תורה זין בלקוטי מוהר"ן. עם הזמן היינו רואים ככה יותר בתוך התורה, אבל התורה עצמה הבאתי ציטוט קטן מנה, שממנו הבאתי את הקטעים של הרב שגר. אבל התורה עוסקת בזה שהגלות היא באה מחסרון אמונה, ואז לאחר מכן היא מדברת על איך להגיע לאמונה, והברכה להגיע לאמונה היא על ידי האמת, וזה הציטוט הקטן שכתוב לכם. אבל אי אפשר לבוא לאמונה אלא על ידי אמת, כמובן בזוהר, והיה צדק אזור מתנה ואמונה, זה פסוק מישעיהו. ועל זה אומר הזוהר, היינו צדק, היינו אמונה. צדק זה בשונה מצדקה, כן? צדק זה קשור לאמת, כן? והתיאור של הדמות המשיחית בישעיהו הוא של דמות שיש בו איזה שילוב בין צדק לבין אמונה. אומר הזוהר, היינו צדק, היינו אמונה, ואמרו שם אמונה התקראת, אמונה נקראת, אמונה נהיית דבר של ממש כדתחבר באמת, כשיש בה את החיבור בין האמת. עכשיו, המונחי אמונה ואמת הם מונחים שעל פניו הם לא מונחים מקבילים. אמונה זה המקום האישי של האדם, המקום האינטימי של האדם, אני מאמין ב... כן? ואמת זה דברים שהם לכאורה מוחלטים, שהם ברורים, שהם מונחים פה על השולחן וכולנו רואים אותם. והחיבור הזה בין אמת לאמונה זה נושא שהרב שגר עוסק בו כאן, והוא עוסק בו בלא מעט תורות של רבי נחמן. במובן מסוים הוא מגלה שגם רבי נחמן עוסק הרבה מאוד ביחס בין אמת אמונה לברית, מונחים שיכולים להיות כל מונח עומד בפני עצמו, והרב שגר תופר פה ככה אותם יפה גם בתוך התורות וגם במתכונת שאני חושב שהיא רלוונטית לחיים שלנו. אז אני אתחיל מאמת ואמונה, ומזה אני לאט לאט יגיע לברית, שזאת הכותרת. כך כותב הרב שגר, כך אומר בשיעור, יותר נכון. ההקבלה בין מושג האמונה לבין מושג האמת, המופיעה תדיר בהגותו של רבי נחמן ומודגשת בתורה זו, מועדה להוסיף משמעות נוספת למושג האמונה. האמונה שייכת למישור הסובייקטיבי, ולא האמת משקפת את ההכרה האובייקטיבית. אם אדם פועל מתוך תודעה הנותרת בתחום החוויה הסובייקטיבית בלבד, הרי שיש כאן חיסרון עמוק. באותו אופן, האמת האובייקטיבית הנמתקת מעולמו של האדם נותרת מנוכרת. רק כאשר לוודאות הסובייקטיבית של האדם תצטרף ההכרה האובייקטיבית, תיווצר אמונה שביכולתה להביא לגאולה ולתיקון. כן, הרב שגר נוגע פה ככה בנקודה מאוד עדינה, והיא באמת הפער והיתרון שיש באמונה סובייקטיבית. אדם שיש לו אמונה סובייקטיבית זה אמונה שהיא מחיה אותו, משמחת אותו, הוא מזדהה עם מה שהוא מרגיש ואומר, אבל יכול להיות שזה מנותק לגמרי 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 מהעולם, ממה שקורה מסביב, ממה שקורה בחוץ, וזה טעם לפגם. זה טעם לפגם במשקפיים של רבי נחמן מברסלב, כן? ואת אמונה לא יכולה להישאר רק אמונה סובייקטיבית. היא חייבת לקבל איזה מבע של ודאות, של ממשות. מצד שני, אמת אובייקטיבית, כן, אדם שמאמין כי זאת האמת המוחלטת, ובעצם אין שם מקום לעצמו, לאישיות שלו, לחוויות שלו, לרגשות שלו, לעליות ולירידות שלו, אז אמונה כזאת נותרת מנוכרת. מה זה? אמת כזאת, תודה. בוא נמשיך לקרוא עוד קצת. הרבה פעמים אין לנו כוח להתמודד עם האמת, והתחליף לכך הוא הסתמכות על האמונה. הדגשת הזיקה בין אמונה לאמת באה ללמד על חשיבות השילוב ביניהם, על כך שאין די בהסתמכות על החוויה האישית, אלא צריך לשלב בחיי האמונה גם את הממד של האמת. שילוב זה מתרחש כאשר אנו שואלים האם זה כך, האם האמונה שלנו היא גם האמת, ומכוח האמונה אנו נמצאים בעמדה של הקשבה ופתיחות פנימית, או שמא להפך סגורים במקומנו התודעתי. בניסוח אחר, הצורך לחבר אמת ואמונה נוגע לשאלת הכנות. כאשר אני אומר משהו, אני חושב באופן סובייקטיבי שהוא נכון. אך עליי לפנות אל עצמי ולשאול האם אני באמת חושב שאכן כזאת היא המציאות. זוהי הכנות המאפשרת לחבר את האמת לאמונה ולהפוך אותה מחוויה סובייקטיבית לנגיעה בממשות. הדברים כתובים יפה, אני אפילו לא מרגיש צורך כל כך להסביר אותם, אבל שהיכולת שלנו להפוך את האמונה לאמונה אובייקטיבית היא לא מתוארת כאן ידי זה שאני אלמד את מדעי הטבע, או אני אלמד חוכמות, או אני אלמד פילוסופיה. היא דווקא מתחילה, כדי להגיע, גם כדי להגיע למישור האובייקטיבי, המסע שהרב שג"ר מתאר הוא מסע סובייקטיבי. כן? היכולת שלך לטעות על עצמך, לטעות האם מה שאתה אומר זה באמת מה שאתה מרגיש, זה מה שאתה חושב, זה מה שאתה מזדהה איתו. האם אתה באמת שם, או שאתה רק מדבר על זה שאתה שם, או שאתה רק מדמיין שאתה שם, היא בעצם מביאה את האדם בסופו של דבר לאובייקטיביות. היא מביאה את האדם, כן. כן, אבל הספק פה הוא גם ספק על הספק. זאת אומרת, יכול להיות שכן יש ודאות, כן יש אמת.
כן,
לא... יש אדם שחי בספק, שהוא, הספק שלו הוא מאוד ודאי. ספק יכול להיות ודאות מאוד גדולה. יש הרבה בנפיטים ממישהו חי בספק. אתה חי בספק קבוע, אז בעצם אתה לא צריך לעשות כלום, אתה לא צריך להכריע שום דבר. כי אתה למדת את המתודה. אומרים לך משהו ואתה מיד מטיל ספק. אז לא על הספק הזה מדובר. החוכמה הגדולה זה שאדם גם יכול להטיל בספק בספק. אולי כן יש מתחה שהיא ברורה. אולי זאת האמת, וזאת האמת האובייקטיבית המוחלטת והשלמה. זאת אומרת, אם אדם נשאר רק בספק, ואני חושב שזה מקום שהרב שג"ר לא היה בו, אז הוא באמת בסופו של דבר יכול להישאר מאוד מאוד שטוח. היסוד של הרב שג"ר, של הטלת הספק, אני חושב שהוא נבע מהדבקות שהייתה בו. לפחות לי מבחינתי, מהמפגש שלי עם הרב שג"ר, אחד הדברים שלי היו חוזקים בו, זה ש... הרגשתי הרבה רבנים, תלמידי חכמים, יודעים תורה, יודעים ככה, אבל אצלו הרגשתי צמאון, אצלו הרגשתי כיסופים. היה בו איזה משהו, שהיה בו איזה, מי שזוכר, היה לו איזה תנועה כזאת, ככה, עם היד גם כשהוא היה מדבר. התנועה עם היד הייתה תנועה שהוא הבין משהו, אבל באותה מידה הוא גם רוצה להשתחרר ממנו, לא בגלל שהוא היה מתוחכם, לא בגלל שהוא רצה להטיל ספק, לא בגלל שהוא רצה להיראות נאור, אלא בגלל שהוא באמת האמין שהאינסוף הוא יותר גדול. האינסוף הוא יותר גדול ממה שאתה תופס. והמנוע הזה של הצימרון, אני חושב שהוא מנוע שהיה יותר חזק ממנו. כל הזמן נע איתו. אני יכול להגיד על עצמי, אני עובד היום על סיכומים של שיעורים מתשס"ו. שנים האלה אני לא הייתי כאן. ואני מרגיש כמו תלמיד של החדש של הרב שג"ר. עכשיו, יש אנשים משיבת הכותל שביחס אליהם אני מרגיש שהם לא שמעו בכלל את הרב שג"ר. הוא באמת אדם שהיה בתנועה. יש אנשים בתחנות זמן מסוימות בחיים שלו שהגיעו אליו, שמעו את התורה שהוא אמר ומאוד נדבקו אליה, אבל הוא עצמו לא נדבק לתורה שהוא עצמו אמר. הוא לא נדבק לא כי הוא היה חקרן, כי הוא היה טיפוס אינטלקטואל שאוהב ככה לפרק, כי הוא היה אדם עם צימאון, עם צימאון מאוד עמוק, עם דבקות. אני הרגשתי אותה גם בתפילות שלו, בצורה שבה הוא ככה הדגיש מילים בתפילה. לפחות לי מבחינתי זה היה אחד מסודות הקרבה לרב שג"ר. כי חיפשתי מורה שיש בו גם צימאון, יש בו גם דבקות. לא רק ידע, לא רק חוכמה, לא רק הגדרות, לא רק משוואות, שהמחיר של הדבקות הוא המחיר שיש פחות נוסחאות. כן, הרב דרייפוס הזכיר מקודם שאין פה אמירה, אולי אין פה אמירה, אבל כיסופים היה. ואני אראה בהמשך שזה גם קשור למשהו שאני מביא פה מהתורות שהוא מדבר פה. באיזשהו מקום אני חושב שכמו שאומרים רבי נחמן, שכשהוא אמר את התורות שלו אז הוא גם בעצם דיבר על עצמו, כן? אז גם כשאני מרגיש על הרב שג"ר, שגם כשהוא מדבר אז הוא גם מדבר קצת על עצמו, וחלק מה שהוא מתאר זה דברים שגם אני חושב שמשתקפים אצלו. בסדר? אני מקווה שאני איתי לך לה... כן, אתה גם מכילה.
אני שומע כאן מתוך הדברים כאילו מתוך מה שכתוב כאן, שזה לא חקירה ספקנית, אלא יותר משהו כמו תגמולת. השאלה לגבי האמת כאן היא לא שאלה של אמת אמפירית, אובייקטיבית, האם האמונה שלי מתקיימת בעולם, אלא האם האמונה שלי היא אמיתית לאיך שאני חווה וחי את העולם.
בהמשך המאמר הזה, אז הרב שג"ר מנסה לבנות איזושהי נוסחה שאם אדם באמת יודע לטעות על עצמו כדי להגיע לאובייקט, אז יש לו גם נגיעה באובייקט. יש לו ממש התייחסות לזה בהמשך המאמר הזה. כאן זה כבר מגיע להגות פוסט-מודרנית, לכאן, וכל מיני דברים שהוא השתמש בהם, כדי לדבר על נגיעה באובייקט אחר, לא אובייקט קשה, נקרא לזה כרגע אובייקט רך, בסדר? והמונחים ה... כן.
נגיד דומה למה שהוא אמר, שבאמת השאלה באמת מה זה האמץ, האם האמץ זה אותנטיות, האם האמץ זה...
כן. תראי, התורה עצמה של רבי נחמן ממשיכה לזה שכדי שאדם באמת יעשה את החיבור בין האמונה הסובייקטיבית לאמת, אז הוא צריך את הקרבה לצדיק. עכשיו, הקרבה לצדיק היא לא קרבה לצדיק במובן הזה שהצדיק ייתן לו תשובות, אלא הקרבה לצדיק זה לפגוש אדם שעשה את זה, שחי שם. ברגע שאתה פוגש אדם שחי שם באמת, אז אתה פוגש את האובייקט בעצם. אני חושב שיש בזה הרבה אמת. אני חושב שזה מה שקרה לי, נגיד, במפגש שלי עם הרב שגר. אני זוכר שכבחור צעיר, כשהגעתי אליו, לא הבנתי את כל מה שהוא אומר. בוא נגיד, לא הבנתי את רוב מה שהוא אומר, כן? אבל היה ברור לי שהוא מבין על מה הוא מדבר. היה לי הרבה רבנים ומורים שהרגשתי שגם הם לא מבינים על מה הם מדברים. אולי כן, אולי לא, ברמות מסוימות. אצלה ברור לי שעל מה שהוא מדבר הוא מבין. אני מביא את זה כדוגמה, זאת אומרת, במונחים של התורה הזאת, מפגש עם האובייקט הוא מפגש עם אדם שבאמת אתה רואה אצלו שמה שהוא אומר ומה שהוא זה הוא שם. וזה מתקשר בהמשך התורה לנקודת הברית. הרב שגר מנסה לברוח רק מאותנטיות, כי רק אותנטיות זה ישאיר אותך בסובייקט. לא יהיה לזה שום יתרון. האובייקט יש בו איזה יתרון, יש בו איזה עוצמה, יש בו איזה משהו... שהיא בהירות מאוד גדולה. אני לא רק עושה את מה שאני רוצה ומרגיש וחווה, החיים שלי הרבה יותר גדולים מקרקורי הבטן שלי, כן? רגע שאני משאיר את הכל רק במשקפי הסובייקט, אני בעצם השארתי את האדם תמיד בעולם המושגים שלו, וזה, יש בזה חולשה. מצד שני, הגעה לאובייקט היא גם חולשה, כי אז אדם נהיה מנוכר, אידיאולוג מאוד, אבל גם נוקשה. השילוב בין שני, בין שני ה... כן? היכולת הזאת לרבע את המשולש, זה בעצם הסיפור הזה של החיבור בין הסובייקט לאובייקט. אני מסכים שהאובייקט כאן הוא לא האובייקט הפילוסופי מבנו החמור, הקנטיאני, ש... כן? זאת אומרת, לא על זה מדובר. אבל בסדר, זה לא משנה. כן? בסדר, עניתי לך. מה שאפשר.
הפתרון של הרב שגר לבעיה הזאת היה האמת הרכה, נכון?
מה זה?
האמת הרכה. זה... זה הכיוון
שאני
מרגיש שהקטע הזה פה
עוצר
באמצע.
הקטע הזה בהחלט עוצר באמצע, אמרתי, הבאתי קטע קטן ממאמר.
האמת הרכה, כאילו, זה האמת שיכולה לחיות בכמה
ממדים
בו זמנית. זה כבר כן
נגיע פוסט-מודרניזם. אמרתי שהמשך המאמר, יש, כי הקרבה לצדיק פה יש בה איזה ערך נוסף, שהוא, כשאתה מדבר על האמת הרכה, אתה עדיין נשאר בעולם המושגים שלך. אני חווה, ואני גם, יש לי איזה אמת רכה שאני חי איתה. אבל יש איזה, הדיוקן של הצדיק, הוא נותן לך סוג של מראה למקומות שהיית רוצה להיות בהם. אם אתה ככה חווה את הדיבור שלו, את הפנים שלו, את המימיקה שלו אפילו של ה... מדברים פה על דברים שהם לא דווקא מה הוא אומר, מה הוא טוען, אלא אפילו על ה... על ה... על המפגש, אני חושב ש... לא יודע, אני מרגיש על עצמי, הרגשתי את זה מולו, לכן אני גם מביא את זה, זאת אומרת. יש דברים מול הרב שגר שהרגשתי אצלו, שאני לא מבין, אבל אני סומך עליו. עכשיו, הרבה אנשים לא הרגשתי שאני יכול לסמוך עליהם, כי הרגשתי שגם הם לא מבינים על מה הם מדברים. אבל אצלו היה לי איזה נגיעה שם, אם הוא מבין והוא מדבר את מה שהוא אומר, והוא יודע...
אמון בצדים.
זה מה שהרב... זה התורה, שם התורה הולכת, וגם הרב שגר הולך יחד עם רבי נחמן בזה, אני חושב. שהחיבור בין הסובייקט לאובייקט הוא בעצם מתבהר או מקבל איזה ממשות על ידי הצדיק. עכשיו זה מהלך שלם בליקוטי מוהר"ן, כי בכמה תורות יש את החיבור הזה בין אמת, אמונה, צדיק, בהמשך תיקון אכילה, תיקון היצר, יש פה איזה מתווה שקיים, שהרב שגר מזהה אותו בכמה תורות. הבאתי תורה ז', כ"ג, כ"ג, ל"ד, ויש עוד תורות, ואת כולם בשיעורים משנים שונות הוא הולך באותם כיוונים פחות או יותר.
השנייה,
עוד שאלה אם אפשר, האמונה בצדיק, האמונה בצדיק, איך היא מתחמקת מהשאלה אם זה סובייקטיבי או אובייקטיבי, אם זה אמונה או אמת בצדיק? כי זה כבר נושא קצת יותר רחב, אני חושב, למקור של הצדיק, אז אנחנו... אבל תחפש צדיק, ואז תתנסה בזה. תחפש צדיק, ואז... היית פה כשהוא היה. אז אם יתנסה, אם ראית שהוא צדיק אז והתנסה בזה, אז יתנסה. עוד קצת בוא נתקדם לעוד תורה נוספת. קטע קטן מתורה כ"ג שהבאתי. תורה כ"ג עוסקת בפנים של קדושה שהן פנים מהירות לעומת פנים חשוכות. זה הנושא של התורה, והיא עוסקת בתאוות ממון. תאוות ממון. עכשיו, הרב שגר שלו מהלך מאוד יפה בעיניי בפירוש של התורה. שוב, השילוב בין הלמדנות שלו לבין הרגישות שלו, הוא עולה מאוד יפה מול לקוטי מוהר"ן. כי הוא יודע לקרוא את התורה, לשים לב למילים המרכזיות שמוזכרות בה, ולתת לפירוש כל כך רלוונטי שאתה אומר, וואו. עכשיו, אדם יכול להגיד מרגשי ליבו מה שהוא חושב והוא מרגיש וזה מקסים, אבל כדי להיות תורה שבעל פה צריך להגיד את זה למי שקדם לך. אבל פה אם אתה לא למדן, אם אין לך את החריפות ואת ה... זה לא משכנע. אני יכול להגיד שרבי נחמן אמר את מה שאני אומר, אבל זה לא זה. הרב שגר באמת מנסה להסביר את רבי נחמן, באמת עושה את זה בכלי למדנות שלו, כמו שרבי נחמן מסביר מדרשי אגדה או חז"ל, והוא באמת מתכוון למה שהוא מסביר, והוא באמת פרשן שהוא יוצר. אני חושב שזה ממש הסוד של התורה של בעל פה, ופה זה עולה מאוד יפה בפרשנות שלו. רבי נחמן מסביר בתורה עמוקה זו את הקושי בהתמודדות עם תאוות ממון, ושאין ראיית האמונה בשלמותה כייחוד בין אמת ואמונה. החשיבות התמונה בשילוב זה נובעת מכך שאמת אובייקטיבית ומוחלטת עלולה להיות עקרה ומנותקת מחיי האדם, ללא מתח רוחני התמוד בצד הסובייקטיבי הפנימי. היכולת ליצור שילוב בין השתיים, בין אמונה אישית אינדיבידואלית לידיעה שהאמת היא כך, מאפשרת אמונה שלמה נותנת לאדם ביטחון ביחס למציאות החיצונית, ואז פניו מהירות. כן, האמונה שהיא רק סובייקטיבית היא לא יוצרת פנים מהירות, כי פנים מהירות היא תמיד סוג של מבע החוצה כלפי הזולת, כלפי האחר. ואם כל עולמי הוא כולו, 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 כולו סובייקטיבי, אני לא יכול לרכוש את המבט הזה. העולם יפריע לי, העולם יציק לי, כולם לא מבינים אותי, כן?
והמימוש
בעולם החיצוני הוא ביטוי לזה שיש כאן משהו שלם, שיש כאן אמון. יש כאן אמונה שהיא לא רק סובייקטיבית.
אוקיי,
כתר לנו זהיר, עוד רגע תראה את התורה, בסדר? ההתמודדות העמוקה של המאמין נעוצה בפער בין אמונה סובייקטיבית למציאות האובייקטיבית. פלונטר שלנו בתפיסות הדתיות שלנו זה הפער הזה בין מה שאני מרגיש וחווה לבין מה שנתפס כממשי. כן, אני מאמין, אני נחמד מאוד, אבל זה חלש, עדיין חלש, זה תחושת בטן, אולי, לפעמים, כן, בתפילה, אבל העולם, היום, המציאות, הממשות היא אחרת. עכשיו תראו מה כותב כאן הרב שגר, וזה מאוד יפה בעיניי. פער זה מתעצם בתאוות הממון שעניינה שאיפה לעניינים ולבעלות הנתפסים בתור הממשות האובייקטיבית. התודעה האנושית הקלוקלת מזהה מציאות אובייקטיבית עם קניין חומרי או רוחני, ומי שיתרגל לחשיבה כזו לא יוכל בנקל להתנתק ממנה. אוהב כסף לא יסבע כסף. עולם האלוקות שאליה האמונה האובייקטיבית מנסה להגיע אינה דבר שמנכסים אותו ואוחזים בו. לכן תאוות הממון חוסמת את הפן האובייקטיבי של האמונה. על זה שרבי נחמן עשה קרבות בתאוות ממון, זה הרבה כתבו וזה כולנו מכירים, באמת באופן חריג ביחס להוגי זמנו, שקטמו קצת את העולם המודרני ואת המהפכה התעשייתית ואת האוברדרפים של היום, כן? אז רבי נחמן עוסק המון בתאוות ממון, כן? אני לא חושב בעל שם טוב עסק בכלל בתאוות ממון, כן? יש אמירה של רבי נחמן שהוא אמר פעם שהבעל שם טוב היה הולך לישון בלי אף כסף בבית, תמיד הוא היה נותן לצדקה לפני, והוא אומר על עצמו, ואני בבחינה שאני יכול לישון עם הכסף בבית, זה בסדר, כן? כן, זאת... עכשיו, האמירה הזאת היא לא אמירה סתמית, היא באמת ביטוי להתמודדות של רבי נחמן עם הנושא של הממון. וכאן הרב שגר נותן הסבר מאוד מעניין. למה תאוות ממון כל כך הטרידה את רבי נחמן? למה היא כל כך בעייתית לנו כיום? כי היא נותנת לנו עולם מושגים אחרים לגבי מה זה אובייקטיבי. האובייקטיבי שתאוות ממון מייצרת לנו היא אובייקטיבי שאפשר לראות אותו, להחזיק אותו, למשש אותו. האובייקטיבי של האמונה, כן, יש עם מוחלטות שזאת אמת פנימית, שהיא כבר חורגת מהאמת הפנימית שלי, אבל היא עדיין מתחילה מתוך מקום שאני מזדהה איתו.
אבל זה נראה לי גם במקביל מוצנגע במקום הארטילאי כביכול שיש לאמונה. וכך כדי שזה באמת...
לגמרי, לגמרי. האמונה הסובייקטיבית נשארת ארטילאית. הממשות היא נשארת המציאות. ואת הפער הזה אי אפשר לתקן. כי כשאדם מגיע למתו, מציאות, יש לי בעיה כספית או כלכלית, אז אני פותר אותה כמו שהמציאות, כן? ובעולם הרוח אני נשאר בעולם הרוח. אתם עכשיו חבר'ה פה לומדים בישיבה, זה כל נחמד ונעים, לומדים תורה וכולי, אבל כשיוצאים רגע אחד למציאות, כן, אז המציאות היא המציאות, כן? והפער הזה, אומר רבי נחמן, הפער הזה בין האמונה הסובייקטיבית, המקום הפנימי של האדם, ובין היכולת שלו להגן את את המקומות הפנימיים של האמונה שלו גם באיזשהו ממד של ממשות, בפער הזה מי שמרחיב אותו זה התאוות ממון, כי היא נותנת לי עולם מושגים אחרים על אובייקטיביים, על ממשות. זה הפתיחה שבה רציתי לפתוח על אמת ואמונה, כן, על הצורך הזה לשלב בין האמת של החיים שלנו, אבל שהיא לא תהיה אמת נוקשה, שהיא לא תהיה אמת קשה, כדי שהיא לא תהיה אמת רעה. אני צריך לשלב אותה יחד עם האמונה הסובייקטיבית של האדם, המקום שבו הוא מזהה, מקום של רוח, של קרבה, של אינטימיות, כן? מילה שהרב היה אוהב. ומזה אני רוצה לעבור לעוד שתי נגיעות שהן נגיעות על גבי מה שלמדנו, אחת מתורה כ"ט והשנייה יותר ארוכה מתורה למד א'.
ואפשר,
דוד, אני אגיד לך לא.
אם הממון הוא האמת,
כן,
אז זה מחמאה לממון. השאלה מה הוא בא, איך אני כאילו חי עם הממון שהוא...
הממון משאיר את האדם בפנים חשוכות למרות שהוא אובייקטיבי, זה התורה שם. עכשיו, מה הבעיה בממון? לא שהוא, אני יכול להיות באמונה, אלא אני יכול להיות בממון. אלא שהממון עצמו, הוא מוציא אותי מתפיסה של אמונה שיכולה להיות עם הערת פנים לזולת. כי מה הממון יוצר? הממון יוצר תחרות. אתה מאיים עליי, אני יכול להרוויח, ואתה מפריע לי. אז אתה מפריע לי, כן? ולכן הממון יוצר פנייה אל הזולת מפנים חשוכות. עכשיו, האמונה אמורה ליצור איזה רוגע. האמונה אמורה ליצור שלווה. אם אני באמת, כולנו חיים באמונה. מאמינים שיש אלוקים, שיש משמעות לקיום, שיש משמעות לאדם, אז למה שאני אפריע לך ואתה תפריע? אין מקום להפרעה, זאת אומרת, האמונה אמורה ליצור הערת פנים, אלא מה הבעיה? שאמונה כזאת היא נתפסת כחוויה אישית, כשמצליחים זה נחמד לעבוד איתה, כן? אבל כשהמציאות יותר מורכבת, היא לא קיימת. למה היא לא קיימת? כי הממשות נשארת בממון. אבל אם היינו מצליחים ליצור אמונה אובייקטיבית, כן? זה תורה אחרת שלא הבאתי אותה, תורה י"ד, הרב שגר מסיים אותה ככה בפתוס כזה, שהיה אפשר באמת שיהיה עולם אחר, היה יכול להיות עולם אחר. באמת היינו חיים של אמונה, שהיא גם הייתה ממשות, והיא לא רק הייתה הסובייקט, אז יכולנו לתת אותו מקום לזולת. כן? יכולנו לתת אותו מקום לך, לי, לכל אדם, כי זה המשמעות של אמונה, שיש לכל אחד את מקומו ואת תפקידו. זה כבר מתקשר גם בהמשך למקום של הברית. הברית היא אומרת שיש את המקום שלי, יש את המקום שלך, וזה בסדר.
מה, אז יהיה אמונה בלי אמת?
מה זה? אז האמת היא לא רק ממון, האמת יכולה להיות גם עוד סוג של דברים. האמת של הממון היא מטעה אותנו, כי היא גורמת לנו להרגיש שהאמת היחידה היא מה שאני יכול להחזיק בעד ולמשש.
אז האמת יכולה לעלות, האמונה היא כבר שם. והאמת יכולה לעלות
אליה. אמת ואמונה באות ביחד. זה המשיכיות, זה צדק לפעמה שראינו בתורה הקודמת. אין אמונה לבד ואין אמת לבד. צריך את החיבור ביניהם. זה המודל שרבי נחמן בונה, או לפחות ככה רב שגר קורא את והוא קורא את זה מאוד יפה בתורה. כן.
כל אמת בעצם יכולה לאיים על האדם שלי. כאילו אם אני אומר שאת האמת שלי ולא יש את האמת שלו, אם אני אומר שאת האמת שלך, אתה מאיים על האמת שלי.
כשאתה אמרת לי, לך יש את האמת שלך ולי יש את האמת שלי, אז בעצם אמרת שאין אמת. לא אמרת, השתמש במילה הלא נכונה.
הדיבור על אמת,
השתמש במילה הלא נכונה, תבין, יכולת להגיד, אני זה הסובייקט, זה מה שאני מרגיש, בסדר. היום, בשפה שלנו, אנחנו לא תמיד מדייקים. אתה יכול להגיד, שמע, האמת היא שעכשיו אני רעב, כן? לא יודע אם זאת האמת, כאילו, יכול להיות שאתה משועמם, אז אתה רעב, תבין, יכול להיות, אלף אחד דברים יכולים לקרות, כאילו, כן? המילה אמת היא מילה מאוד נדושה בשפה שלנו, כן? את האמת, אני רוצה להגיד לך שאת האמת לא לקחתי כלום, כן? אז אני יודע, אם מישהו אומר את האמת, סימן שהוא כנראה לקח, כן? זאת אומרת, הרב שגר, אני חושב שזה גם היה תכונה יפה אצלו, היה אדם מאוד מדויק בשפה שלו, כן? היה אדם ככה שמאוד נזהר, המילים המון פעמים, אנחנו נסחפים איתם, אבל אצלו ודאי המילים, היה בו איזושהי יכולת של דיוק בדיבור. האמת היא משהו שהיא מעבר אליך, היא לא רק אתה, היא לא רק המקום האישי שלך. מה נותנת לי האמת? האמת היא נותנת לי תחושת ביטחון בדרך שלי. כי אם אני רוצה לעשות מהפכות בעולם והכל זה רק המקום האישי שלי, אז מה אתה מציק לאנשים? מה אתה מציק לעולם? אבל לא, כי זאת האמת, כי זאת האמת של כולם, כי זאת האמת שנכונה לכולם. מצד שני, כשאתה בא עם האמת שנכונה לכולם, אתה בקלות יכול לרמוס את האנשים. כן? כי מי אמר לך שהם... אז החוכמה היא האיזון העדין הזה בין המקום של הסובייקטיבי לבין המקום האובייקטיבי. בתורה הזאת, מה שהוא אומר, בינתיים איך להגיע לזה, זה לדעת לטעות על המקום הסובייקטיבי שלי. לדעת לטעות, לדעת... לא להיסגר, מי שאלה? לא להיסגר, לא להינהל.
מה שדיברת, מה שאמרת מקודם, שבעצם הדיבור על האובייקט הוא בעצם נבחן על ידי הסובייקט. הסובייקט הוא מגיע והוא בעצם אומר זה האובייקט, וברגע שהסובייקט מגיע והוא אומר זה האובייקט, בסופו של דבר גם אמת שהיא לא, אתה התייחסת לממון כמשהו שלילי, אבל גם אמת אחרת יכולה להיות שלילית.
אתה מוכל אותנו למה שנשאל פה מקודם, איפה האובייקט בדיוק, אם אני מחולל אותו מהסובייקט. יש פה איזו תפירה מסוימת, אבל היא תפירה הכרחית, כי האמת היא שבאמת צריך גם את הסובייקט ואת האובייקט. זאת אומרת, והבעיה בממון שהוא לא באמת אובייקטיבי, כי הוא יוצר פנים עצובות. ההוכחה שהממון הוא לא אובייקטיבי, זה שיוצר פנים חשוכות. הוא לא יוצר קרבה בין אדם לאדם, אלא הוא יוצר תחרות. זה מאבק, אז זה לא אובייקטיבי. ככה הרב שלג הרב מתאר את התורה פה. כן? הוא יוצר אשליית אובייקטיביות. הרעיון של הרב שלג זה שאובייקטיביות היא חייבת להיות עם פנים של כולם. כי זה אובייקטיביות, סובייקטיבי זה אני. עכשיו, בדמיון שלנו ממון זה אובייקטיבי, אבל תראה מה הממון עושה. הממון עוד יותר מחזיר אותך לסובייקט, אבל הוא גם נותן לך אשליה שאתה גם באובייקט. לכן הוא הכי גרוע. אני מובן?
שאמרת שזה מקרב אותך, אז מה, היו הרבה אידיאולוגיות וקבוצות שהיו, היו להם כל מיני
תורות שקיברו
אותם אחד לשני, זה עדיין לא עשה איזה אמת, זה עדיין היה מאוד מאוד
רחומי. אני מסכים, ולכן זה עדיין סובייקטיבי, משהו טוב רק למניין שלי בנונזרה, לאנש, כאילו הוא באמת בעייתי. אני מסכים, נכון?
היו
דברים מאוד מאוד כלליים בעולם, שרק
אחרי הרבה זמן התברר שהאמת שלהם לא
הייתה אמת,
חשבו שהם אמת.
נכון, אבל מה נעשה? יש מקום אחר, יש מקום אחר שהרב שגר מביא דרשה מאוד יפה של הרבי מסאטמר, דווקא רב יויליש. הדרשה היא בספר שנקרא דברי יואל, דרושים שלו, לא מהבהלל מוישה, לא מהספר המוכר. שם בדרשה אומר רבי סאטמר, שואלים, הוא בעצם מנסה להסביר, זה דרשה שנאמרה באזור יום העצמאות, פרשיות של יום העצמאות. הוא לא מתייחס כמובן, הוא רק שואל, הוא עונה, הוא אומר ככה, הוא כותב שיש תקופות, כן, שצריך ללכת לבית הדין הגדול ולשמוע מה אומרים. כן? ויש תקופות שאנחנו פה בתקופת השופטים. מה כתוב בתקופת השופטים? בימים האלה אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה. עכשיו אומר רבי מסאטמר, אתה יכול להסתכל על זה בצורה שלילית, שזה משפט של גנאי. אבל אומר הרבי, לא, זה משפט חיובי. יש תקופות שאדם צריך לעשות לפי הלב שלו. איש ישר בעיניו יעשה. זה הברכה. זה דרשה מבריקה.
ומה האינדיקציה?
מה?
מה האינדיקציה?
היסטוריה, הדורות.
שצריך.
הדורות, הדורות. להגיד לך אינדיקציה...
אז רק בריאה לאחור.
רק בריאה לאחור. זאת האמת.
תניה.
כן.
אני חושב שיש משהו יפה במדבר של משה רבינו, שאוכל מנהיג שהיה
יכול
להלך
כנגד
אשתו של כל אחד
ואחד. סבל כל אחד, כן. כן, כן.
מצד אחד הוא המנהיג, זאת אומרת, הוא המלך, הוא האמת האובייקטיבית. מצד שני, הוא יודע להתאים את עצמו לכל אמת שאובייקטיבית.
כן.
האמת?
אין לי תשובה לכל התפירות, ודאי לא כאן, מי שיוצא יקרא, אבל המתח הזה הוא עדיין המתח. זאת אומרת, גם אם אני לא יודע לענות לך על האובייקט, המתח שהוא מציג פה, אני חושב שהוא מתח מאוד אמיתי לאדם מאמין. כן? לחיות את המתח הזה, לטעות עליו, לערער בו, זה לא מחליש, זה מעמיק. זה מה שהוא אומר כאן כרגע מבחינתנו. איך לפתור את הסיפור? לא יודע, לא יודע אם הוא ידע, לא יודע אם מישהו יודע, כן? אבל לחיות את המתח הזה בין אמונה אישית לבין אמונה שיש בה איזה ודאות, ולהבין שאמונה שיש בה ודאות יכולה להיות בקלות מנוכרת, ואמונה אישית בקלות יכולה להיות תלושה, זה דברים שאנחנו מבינים, זה דברים שאנחנו מבינים.
אני חושב שזה שאני
משגע
אותך.
אני משגע אותך.
העניין של תאוות ממון, בסופו של דבר הדיבור על אמת, למשל בעולם הדתי, אתה רואה איך נוצרה כל כך הרבה פלגנות, כל כך הרבה קבוצות, ודווקא הדיבור על אמת אובייקטיבית יוצר את האמירה של האמת אצלי ולא אצלך. אתה מנסה להגיד שזאת...
זה מה שאני אומר, זה בדיוק מה שאני אומר, שאמת אובייקטיבית...
אתה הולך רק על הסובייקט, אתה משחרר. אתה אומר
בסדר,
אתה
רואה את זה עבודת השם שלך. מה שאמרת מצוין, אבל מצד שני, כשאני הולך רק על הסובייקט, כן? יש איזו חולשה מסוימת, כי זה לא האמת של המציאות, אין לך מה לומר לעולם. רק כשאתה עושה מה שבא לך.
אני מציע.
בסדר, אתה מציע, זאת אומרת שיש לך אמירה לכולם, נכון?
אני אומר, זה מה שטוב לי, זה מה שיש לי להציע, אין לי מה להגיד לכולם.
אמרת את המילה מציע. אם אתה גם בסובייקט, אתה לא מציע כלום. אתה חי את החיים שלך. אז גם, אז אני אומר, גם מה שאמרת על הבעיה באובייקטיביות מצוין. אבל תשים לב שיש גם בעיה במישור השני, אדם שנשאר לו בסובייקט שלי. חי לו בגן עדן, או ששוטים או לא ששוטים. אבל הוא לא... זה גם בעיה. שאני לא... שימו לב למתח, לקצוות. יש פה איזה מתח מסוים, שאנחנו צריכים לחיות איתו. יכולים, אנחנו כולנו דתיים, כולנו יכולים ליפול גם מזה. כן? בשתי כיוונים, אפשר ליפול לסובייקט המוחלט. כן? שאז הוא חסר, הוא אימפוטנטיות כבר, הוא אין בו שום, כן? חוכמת הברית, שזה מתקשר בהמשך, היא חוכמת האיזונים. כן? חוכמת האיזונים האלה, בין, תראו בהמשך שהכיוון של אליו הרב שגר חותר, זה האיזון בין אובייקט לסובייקט, זה בעצם הברית, זה בעצם הצדיק. לכן הצדיק, כשאתה פוגש אותו ואתה חווה את זה אצלו, אז אתה מיד רוצה להיות שם. כי פגשת ממשות שיש בה גם אינטימיות, שיש בה גם סובייקטיביות. זה נקודת הברית. בואו נמשיך עוד קצת. מה זה?
אמרתי שקרה שגם אמירה שתהיה אתה הצדיק של עצמך.
מה זה?
הוא היה נוהג לומר, תהיה הצדיק של עצמך.
לא בשנים שלי. אולי הוא ראה אותך ואמר, אולי זה הדרכה אישית. כן, טוב, אצלי הוא אומר על תהיה בינוני אולי, צדיק. מה זה?
זה גם
המדע שלא
נכון,
אבל
פעמים שצדיק בפרספקטיבה אישית.
זה קריאה, אתה קורא אותו ככה, אתה כבר אומר שזה הוא אמר, אני לא יודע אם כולם יכתבו על מה שאמרת עכשיו, כל ברסלבר יחתום על מה שאמרת. זה דרגות גבוהות, מה אתה מדבר? תלמד דיקותי הלכות.
מה הוא אמר? אל תהיה.
מה זה? מה הרב שגר אומר לבי נחמן אמר? הוא אמר.
לא, אחרי שהוא אמר.
אולי תהיה בינוני.
זה מה שהוא היה אומר?
לא, אני אמרתי אולי, אני לא שמעתי את זה על דרך ה... לא. מתקן, תודה. לא ציטוט. הוא ציטט, אני לא ציטטתי. אני אמרתי שאני... לי הוא לא אמר אף פעם תהיה הצדיק של עצמך. מה זה?
הברית,
יאללה, קדימה. אתה אומר, קדימה. תורה כפתת היא גם נוגעת, תורה כפתת היא תורה ארוכה ויפה, מה שרייפוס הזכיר מכמה דברים שהוא ציטט, כולם בתוך המאמר הזה על תורה כפתת, תורה מרתקת. הבאתי קטע קטן שהוא יפה בעיניי. אחד החידושים של רבי נחמן בתורה זו ובתורות נוספות הוא תיאורו של תיקון הברית והזיקה שהוא יוצא בין תיקון זה לתיקון הכללי של האדם. בדרך כלל התיקון לעבירות המוצע בספרי מוסר וקבלה הוא ספציפי על פי עינו של החטא. עשית את זה, תצום 40 תעניות, עשית את זה, תגלגל בשלג, עשית את זה. יש תיקונים למה שעשית. כאן רבי נחמן מדבר על תיקון כללי. הבנה שישו תיקון המתמודד עם השורש הכללי של החטא, תחושה של חסר וריקנות, המביאה לכך שכאשר אדם נמצא במקום מסוים, הוא רוצה להיות במקום אחר. שבירת הברית איננה תנועה של התקבצות והתייסרות, אלא יכולתו של אדם להיות שלם והרמוני עם עצמו. להגיע להשלמה הן ביחס לעצמו והן ביחס לזולתו, להגיע לאחדות עם עצמו, להתענג במה שאינו. זה מונחים שהם כבר, הורדתי את הערות שוליים, מונחים לקיאנים, יש פה כל מיני, יש פה איזה שפה שהוא עובד איתה. אבל התורה הזאת היא עוסקת בכבוד החיצוני. כן, תמיד רבי נחמן, אנחנו מצפים שידבר על הצד של הפנימיות של החיים. בתורה הזאת רבי נחמן מדבר על זה שצדיק צריך להיראות יפה. צריך להיראות לבוש טוב, צריך להיות מסודר. כן, הוא לא יכול להיות בלגן, כן? דווקא הדמות של הצדיק המתוקן, כן? הוא אדם שנראה טוב, שנראה בסדר, כן? שמכבד את החיצוניות שלו. זאת אמירה מאוד יפה, הרב שגר ככה הולך איתה הרבה, מספר סיפור שמובא באמת אצל, על בעלי המוסר, שפעם אחת היה איזה אבא שבא לבקר את בנו בישיבה, והוא הלך לארון הבגדים שלו, וכיוון שהוא ראה שארון הבגדים שלו מסודר ומתוקתק ככה, אז הוא אמר, הוא בסדר, הכל בסדר גמור, חזר הביתה. אפילו יחס לבית המדרש, כן? לא יודע אם כולם היו רוצים לעמוד במבחן הזה, כן, שיבואו ויבדקו את הארון שלהם, כן? אבל, ומי יודע איזה ספרי מינות הוא חיפש בארון, ואולי גם אותם הוא לא מצא, עם אבולוגין האליזה. אבל מה שברור זה שהסיפור כאן מלמד על זה של התיקון החיצוני, זה יסוד שהוא גם מאוד חזק אצל רבי נחמן, שהתיקון החיצוני והתיקון של הגוף הוא בעצם הסיפור, הוא התיקון, הוא חלק מהעניין. לא רק המקום האישי הסובייקטיבי, הנפש, אלא איך אתה נראה, איך אתה חי, איך אתה מתלבש, איך אתה מופיע בציבור, כן? לדברים האלה יש ערך, כן? זאת הרמוניה אמיתית. נסו לדמיין מה יקרה כאשר יהיה שלם ממה שאני עושה. זאת הרגשה נפלאה של נשימה עמוקה של חופש, שחרור מהמועקה והלחץ הנובעים מחמדנות, מהדמיון שלנו אומר לנו עולמות מופלאים בהם איננו נמצאים. שמירת הברית היא יכולת להתרכז, לשעות במקומי ולא לגזול החוצה אל המקום בו אינני נמצא. במובן הזה שמירת הברית היא באמת עבודה של הרבה שנים, אני חושב. זאת אומרת, היכולת של האדם להיות שלם עם עצמו, להיות שלם עם מה שיש לו, זה עבודה. זה כל החיים, כן, באיזשהו מקום.
אין בזה משהו שסותר את המוטיבציה
להתקדמות,
אפילו את
הרצון לשאוף? למה? כי את כאילו מסתפקת במה שאת. מה זה?
זה לא מסר טריוויאלי.
לא, לא. כי אין בו את העצבנות, כאילו, אין בו את ה... כן. כן, אבל אני חושב שהרבה פעמים אנשים שיש להם איזה שקט פנימי הם לא מספיקים פחות מאשר האנשים שהם... בתורות אחרות הוא משווה את זה למפורסמים של שקר, שהם מאורי האש, הם יוצרים המון אש והמון רעש וצלצולים, אבל הם לא באמת, הם לא איפה שהם מה שהם מדברים, הם לא בפנים, הם לא שם. המון פעמים דווקא ההשלמה של האדם במקום שלו יוצר סוג של שקט שאני חושב שהוא לא מוריד מהמוטיבציה לפעול לעשות. אני לא יכול לשכנע אותך, לא יודע, אני רואה את זה, זאת אומרת, לי זה נראה מאוד נכון. דווקא להפך, אנשים שיש להם איזה דרייב כזה מטורף, מול פעמים עובדים הניוטרל. נוסעים לעוד, נוסעים לכל, נוסעים לשעה, ראיתי שיהיה כן, סימדתי שעה, אבל בעצם איפה אתה, כאילו, כן? בכלל לא קיים, בכלל לא התחלת אפילו. אז בגיל 40 הם מתחילים פתאום את המסע של גיל 20, זה כבר די קשה, כי בגיל 20 זה מתאים, בגיל 40 זה יותר מורכב, כאילו, כן? דווקא אני חושב שזה לא... תראה, עכשיו גם עצמו היה אדם כזה, הוא לא אדם שהתקייל בהרבה מקומות, כאילו, כן, שהסתובב, איפה יחיה לי, הוא הלך פה בנסיעה הראשונה של הרב שגר לאומן, אז אני זכיתי גם אני להיות שם יחד עם נתנאל יחיאלי ואיתו. זה היה הפעם הראשונה שהוא נסע לחו"ל, היה צריך לעשות לו דרכון, היה צריך לעשות לו פספורט, היה צריך להראות לו איך נראה צ'ק אין אאוט, מה עושים, לאן הולכים. הוא אדם שחי במסלול מאוד קבוע של היום, בא לפה, חזר, התפלל בתיקין בצופניק, כן?
הלך לבריכה.
הלך לבריכה? בשנים שלך.
למה אתה
מזהה
את הרצון לתנועה עם רצון לתנועה כאילו...
לא, אני רוצה להגיד על זה שהרצון לתנועה אצלו היה מאוד פנימי והוא לא תמיד נמדד.
ממילא הרצון בשום הוא לא צריך להיות רצון.
לכן אני אומר שהשקש... אני מסכים, אני מסכים. אני רק מנסה לסבר את אוזנה בזה היכולת של האדם להגיע להשלמה עם עצמו היא לא קשורה בכלל לתנועה הפנימית שלו, אני חושב. נראה לי, אני לא יודע להסביר יותר טוב. מה? אין לך מה?
סיפורים שאני מכיר על הרב שגר, הוא היה מאוד מיוסר עם עצמו, ומאוד, לא יודע, אני לא מכיר סיפורים של שלמות,
של... אבל הוא
מאוד,
כאילו, מגיב פנימית
כל הזמן,
מה
שאני שמעתי
את
זה.
זה לא
נשאר
אבל גם בדברים שכתובים כאן,
זה... לא רק על המקום שלך, זה לא שלמות היא המקום שלך. כל הזמן בדקת את עצמו,
הוא ידע לטעות על עצמו, אבל אני אומר עוד פעם, אני אומר את טעמי האישי, אתה יודע, אני אשר המון אנשים, אני לא חושב שהייתי זה משהו יותר מאשר אחרים, אבל במה שאני הרגשתי, אני הרגשתי אצלו בעיקר את הצמאון ואת הדבקות, שהם נתנו לו מנוחה. תראו, זה מתנה, זה נשמה, זה מתנה שאדם מקבל, זה לא רק משהו שעובדים עליו ומגיעים אליו. היה בו איזה משהו שהיה בו איזה לט פנימי מאוד מאוד חזק, שלא נתן לו מנוחה, והוא עצמו לא תמיד ידע מה לעשות איתו. אתה מבין? עכשיו, כשיש לך לט כזה פנימי, אתה המון פעמים נופל למשברים. זה קשה. זה קשה, כאילו, איך אתה יכול להכיל את עצמך? היכולת שלך להכיל את מה שבורר לך בפנים. רובנו, רוב האנשים, אנשים נורמליים, אנשים מהיישוב, פחות או יותר, אתה מבין? כל אחד עם ה... אבל אצלו היה, היה לו איזה משהו פנימי שמאוד בער בו, ולכן הוא כל הזמן בנה ופירק, בנה ושחרר, בנה ו... לא כי הוא היה פוסט-מודרני במובן המתוחכם, כי הוא היה לו מינוי לרסלים, כן? כי מבחינה פנימית הייתה לו דבקות, אתה מבין? אני... לא רק הוא, אני חושב, מורי חב"ד היו כאלה גם במקום, אתה יכול לראות עליהם גם את המקום הזה. זה אנשים, רק הם השתמשו בשפות אחרות ובתורות אחרות ובכלים אחרים. אבל זה היה המקום אצלו, מבחינה הזאת, זה היה מפגש מתנה עם אדם מאוד ייחודי. זאת אומרת, יש לנו המון רבנים והמון, אבל לא, לא כולם חיים באיזה כיסופים, אתה מבין? אני מסכים שלא, נכון.
הוא היה מדבר הרבה על החסידים, שדיברו הרבה על השמחה, בעוד הם עצמם היו נורא עצובים. שזה גם הוא היה מדבר המון על שמחה, על עניין של החלטה, והוא היה אחד העצובים בעיר.
אני אומר, העצבות, תראה, העצבות זה קושי באמת להשלים עם עצמך, להבין, לעבוד עם מה שאתה, זה שאתה אדם עם הרבה עוצמות. זה לא פשוט, זה לא פשוט.
רק מצליח לדמיין את המצב הזה של הרוגע.
נסו
לדמיין מה יקרה
כאשר. נסו לדמיין, זה מקסים. כן, נכון. כן, כן, אני לא...
זה
הגאולה
כאילו.
אני לא רוצה להפוך אותו למה שהוא לא. אני רק אומר, אתה יכול להגיד הרב שגר היה מדוכא. כן. הרב שגר דיכאון. כן. אתה יכול להגיד הרב שגר היה אדם עם צימון מאוד גדול. וכשיש לאדם עם צימון מאוד גדול, אז יש לו גם נפילות, ודאי, מה אתה חושב? אבל השורש הוא הצימון. מאיפה הצימאון? מהנשמה שלה. מהאינסוף. כן, אבל מה רע לך? יש לך, אתה אוכל ארוחת בוקר ויש לך עבודה ויש לך מקצוע, מה חסר לך כאילו? מה
זה? נראה לי שחבל.
מה זה?
זה לא ארוחת בוקר או הטיסה
לאוטו. או, בסדר, יפה.
בסדר, אבל זה אנחנו מדברים.
אז זה אנחנו מדברים. מצוין. תורה למד א'. ודע שאין קיום אמונה אלא על ידי ברית. מבחינת בריתי נאמנת לו. כאן התורה הזאת היא תורה למד א', תערכו את הדף, אתם את הרוב תקראו כבר לבד. כאן הרב שגר מדבר קצת על המעבר מאמונה באמת לוודאות. הוא אומר פה משהו מאוד מעניין, אני אגיד אותו בעל פה כי יש לי 3 דקות. מדבר, אתם תקראו, תראו דברים יפים, כן? אבל הוא מדבר פעם אמונה, בימי הביניים נגיד אמונה הייתה האובייקטיביות המוחלטת, השכל הפועל, הוא מזכיר פה את שפינוזה, ההכרה השלישית, אם מישהו מכיר את המונח הזה. המונחים של האובייקטיביות היו האמונה. העולם המודרני השתנה, העולם מתפרק, הרב קוק, תהליכים, השתלמות, מה שאיך שלא תקראו את זה, היה מעבר לעולם של הסובייקט. במה מובנים, היום בתרבות שלנו, בחברה הדתית-לאומית, ההדגשה של הסובייקט, שהיא מקף חסידות, היא מאוד נוכחת. וכאן הרב שגר מדבר על תקופה כבר שהיא תקופה שלישית. במובן הזה הוא מתאר הלאה, והתקופה השלישית שגם הסובייקטיביות היא כבר לא עוגן. גם הסובייקטיביות זה אוסף אקלקטי של חלקים ולא איזה סובייקט שיש בו איזה ממשות, שיש בו איזה ביטחון. גם הסובייקט התפורר, מות הסובייקט בשפה וכאן, הפוך על הפוך אומר הרב שגר, וזה דבר שהוא עוסק בו הרבה פעמים, יש את האפשרות, אין אובייקט, אין סובייקט, מה שנשאר זה לדמיין, זה להמציא, זה לבחור, ליצור את האמונה, וזה הברית. הברית זה הבחירה. עכשיו, הבחירה באובייקטיבית, הבחירה באמונה, וזאת המהלך של התורה, היא מכוננת את האמונה, יוצרת את האמונה. זה לא שאני מאמין ואני יוצר ברית. אני קוראת ברית ואז אני מאמין. כן, התנועה היא המון פעמים הפוכה. כן, יש איזה לפעמים ציפייה שאני אמין, 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 עד שיהיה לי ברית. אבל יש גם תנועה הפוכה, והרב שגר מדמה אותה גם לזוגיות וגם להורות ולעוד המון דברים. שבסופו של דבר, מה שמכונן אותם זה לא רק האמונה שיוצרת את הברית, אלא יש איזו נקודה של ברית, כן? שהיא בעצם מעבירה אותי לפאזה אחרת, והיא יוצרת את האמונה, והיא יוצרת את החיים לאחר מכן. ובתוך הברית הזאת, ובזה אני אסיים, הרב שגר מדבר על 2 בחינות של ברית, על ברית התאה ועל ברית הילאה. עוד פעם, מסביר את התורה של רבי נחמן. ברית התאה זה הלכה, סדר, גבולות, מקף, אובייקטיביות. ברית הילאה זה הכיסופים. זה אומר פה רב שגר בשמו של רבי נחמן שהצדיק שאותו צריך למצוא, כן? זה הצדיק שיש לו את היכולת הזאת של, גם של הכיסופים, גם של ברית הילאה וגם של ברית התא, גם של גבולות. שזה מתקשר אל מה זה? הלכה פה. התורה זה הלכה, סדר. עוד פעם, זה פתיחה של המון נושאים, אני לא יכול, צריך לסיים. אבל הטענה של הרב שגר זה שאם אדם מצליח לחיות גם עם כיסופים, כן? וגם עם גבולות, הוא בעצם מגיע לתיקון הברית. כשהוא כותב בפסקה האחרונה, אני אקריא כמה משפטים, קצת קשה לדבר בגלוי בנושא תיקון הברית, אבל אולי צריך. האנרגיה המינית של האדם היא כוח בסיסי ועצום, יש בה מאותו כוח של ברית אילאה, המקשרת ישירות לדימויי יצירה והולדה. אהבת השם היא לא אפלטונית ומופשטת, אהבת השם ניתן להתבטא כך נבחנת אם יש בה את האנרגיה של אהבת איש לאישה. כן? בהמשך הוא כותב, אני חש שההשתבדות של בני אדם ליצרם נובעת בעומק משום שהם מחפשים חוויה מיסטית. כן? השיעבוד של האדם ליצרו היא בעצם בשורשו, היא נובעת מכמיהה לחוויה מיסטית, להגיע לדבר השלם, המוחלט. והתרגום הזה כאן, והתרגום של היצר, שמשמר את היצר, משמר את החירות שבו, ובונה איתו יחד את המציאות, זה בדיוק החיבור בין סובייקט לאובייקט, בין פנימיות לחיצוניות. זה הצדיק, זה תמות של, זה תיקון הברית, זה שמירת הברית, ואידך זה גמור. נעצור כאן.
למה יש הבדל, יש סתירה בין הכיסופים לשמירת הלכה יש סתירה?
אני
חושב שאני רוצה לשמור על החג בלי כיסופים.